אני תוהה מה לעשות פעם שאלתך, כי גמרת את הערב. אתה מבין, אם אני אענה לך. כן, גמרת את הערב, אפשר גם לגמור על ידי השאלה הזאת, כמה הרבי. התשובה הכי טובה והכי מלאה, באמת אורכה 5 שניות, וזה מה שאני אגיד לך, עיין במילון הראייה, מדור אדם הראשון, למד אותו היטב, אפילו עוד יותר טוב, שכדאי שתבקש ממני את הוורסיה המעודכנת, כי כיום כבר מה שכתוב שם זה כבר לא מעודכן, ויש דברים שהשתפרו מאוד מאז, ושם הכל מפורט בצורה נאה. עד כאן התשובה המלאה. עכשיו אני אענה לך תשובה חלקית, כדי על מנת לא לסגור בנושא הנכבד שהעלית פה את הערב, אז אני אגיד לך קצת, ביחס למושג אדם ראשון, זה מושג כפול משמעות. זאת אומרת, לפעמים משמעות המושג אדם הראשון זה אדם היסטורי, אדם, האדם הראשון, זה הראשון מכל בני אדם שהיה ראוי לשם אדם בתהליך הבריאה האלוקית, והאדם הזה היה אדם מופלא, בעל כישורים פנומנליים שמאז לא היה כמותו, אפילו לא משה רבנו לא היה באיכות הרוחנית של אדם הראשון. הוא במעמדו הרוחני המופלא, צורת ראיית המציאות, העולם והחיים שלו, הם אלה שהם מתוארים בסיפור הנקראי, במשל הקדמוני, מתוארים שם בהיותו בגן עדן, שיכול להיות שזה מין מטאפורה מקראית כזאת לכלל צורת ראייתו את העולם והמציאות. כשאדם בעל כישורים, עוצמות, רוחניים, אדירים, כאלה כמו של אדם ראשון, שהוא, יש מיני ביטויים כאלה בגמרא, שהוא היה צופה מסוף העולם ועד סופו, זאת אומרת, פיתח מין חזון, מין ראייה נבואית כזאת, שכדי להמחיש את הפנומנליות שלה, שהיא יותר ממשה רבנו, אז אולי זה נכון לחשוב שכמו שאתה יודע כל מה שמתרחש בגופך ברגע זה, כי אתה חש את עצמך, גם בלי שאתה חושב על מה מתרחש, אבל אתה חש את עצמך באופן טוטלי. הוא חש את עצמו, רק עצמו זה היה היקום. כמו שאתה חש את עצמך באופן ספונטני, ככה הוא חש את כל היש. אבל כן, הוא גם היה נביא בסדר גודל כזה, שידע כל מה שמתרחש בכל היקום, בכל בעלי החיים, בכל היצורים, בכל אנשים, בכל מה שיש. הוא חש את זה כמו שאתה חש את גופך. יכול להיות, אתה עכשיו לא חושב על, עכשיו אני אומר לך, אם אתה חש את ידך, ברגע זה אתה כמובן חש את ידך, כי אמרתי לך, אבל ששנייה לפני כן לא חשבת על ידך, אז גם הוא לא בכך חושב על שום דבר, אבל כמו שאתה חש את כולך, ככה הוא חש את כל היש. אז זה סוג העוצמה הרוחנית שהייתה לי. רק מביא את זה, לא בוודאות שאני יודע, אבל קריאת כיוון לסוג של אינטואיציה, איך נקרא לזה, תחושת חיים, או סוג מידע פנימי שהיה לי. והאישיות הזאת, אז כן, האישיות הזאת היה לה חטא, והחטא שלה זה היה במה שהיא אכלה, במקום לאכול מעץ החיים, אכלה מעץ הדעת. כשעץ החיים כמו, אולי לא הסברתי מספיק טוב, כי אולי על פי האורים, זאת אומרת הוא נח בגן עדן, אבל גן עדן זה פשוט המציאות כולה בפרספקטיבה, באוריינטציה של האדם הזה, אז כל המציאות היא נקלטת כגן עדן. כי אם אתה תופס את כל המציאות כמערכת אורגנית אחת, ואינטואיציית החיים שלו גם חשה לאן הכל זורם, אז הוא חש את הכל כגן עדן, הכל יפה והכל נהדר והכל הולך וחושף איזו שלמות עדינה, אידיאלית, שהכל הולך ומצמיח אותה. זה נקרא גן עדן. וכל עניינו הוא גם היה בתודעה נבואית כזאת, שהיה לו קשר אינטנסיבי עם הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר למשה. דבר איתו, אני לא חושב שלא. שום, יותר מכדבר איש אל רעהו. והוא בתודעה, תודעה נבואית שאומרת לו מכל עץ הגן אכול תאכל, כי עניינו להתמזג עם כל עץ הגן, שכל עץ הגן זה מילה מקראית שבזדמנות אחרת היא נקראת עץ החיים. זה בעצמו כל עץ הגן, הכלליות של עץ הגן. הגן זה המציאות כולה, ועניינה של המציאות כולה זה יסוד שהולך וצומח והולך ומצמיח את העדן, שהוא גן בעדן מקדם, שנהר יוצא מעדן ומשקה את הגן. זאת אומרת יש פה עדן ונהר חיים עדין הולך ומצמיח פה את הגן. זה כל המציאות, זה סוד המציאות. והוא אמור לאכול את העץ, היסוד שהולך וצומח פה. וכלליות עץ הגן זה עץ החיים, שהוא בתוך הגן, תרגם אונקלוס, בתוך הגן במציאות גינטה, זאת אומרת באמצע הגן. כי במציאות גינטה בתוך הגן זה באמצע, באמצע לכל לומד קוזרי ועוד יותר מהר"ל, אז הוא יודע מה זה אמצע? הכולל הכל, התכלית, האידיאל, נכון? כלליות. אז זה מכל עץ הגן, זה האמצע. זאת אומרת, תפוס את הכלליות, תפוס את הנקודה התכליתית, ותאכל את זה. האכילה עניינה התמזגות עם עניין עד שהופך להיות חלק מחלקיך, בשר מבשריך, וחיות נפשך. זה תוכן האכילה. אז אדם הראשון הוא סופג את כל הכוח ההצמחה הכללית של הגן בעדן ההווייתי, והוא מתמיר אותם על ידי כוחו הנפשי הרוחני אל איכויותיו, אל שאיפותיו, אל חזיונותיו, אל עניינו. זוהי עבודתו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. עניינו לעבד ולשמור, לעבד, לפתח, להוציא מן הכוח אל הפעל ולשמור את הקיים. והאישיות הזאת שם בתוך הגן היה עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. כך כתוב שהיה שם עץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. כי עץ החיים הוא בעצמו עץ הדעת, זה בוטו שם בתוך, בכל המציאות הזאת של כללות כוח הצמיחה ההווייתית הכללי של הגן שבעדן מקדם. אז יש שם את הכוח הכללי שהצד התחתון של העץ הזה הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה בניגוד לעץ החיים. עץ החיים זה הכלליות המגמתית של צרור החיים של הכל, שכל צומח פה וזרם החיות הולכת. הולכת, זה כמו חיי עולם אתה בתוכנו. הנטיעה הזאת שהיא נטיעת החיים המוחלטים, הנצחים, שכל היש זה הופעה שלה. שמזה צריך לאכול, אבל אתה יכול להתייחס לכל החיים לא במה שאתה אתה חי אותם, אלא במה שאתה מסתכל עליהם. אתה יודע אותם. ואתה יודע להבחין בהם במבט אובייקטיבי. זה טוב, זה רע. את תחושת החיים שלך, אתה לא מסתכל על זה באופן אובייקטיבי. זאת אומרת, הנה, עכשיו אני אומר, אני חושב על החיים שלי. אז עכשיו באמת אני מסתכל על חיי כעל אובייקט. אני חושב עליהם. אבל יחסי לחיים זה לא בגלל שאני חושב על חיי, אז לכן אני חי. אלא אני חי את חיי, ואינני נותן דעתי עליהם. וכשאני נותן את דעתי על חיי, יש לפעמים מצבים שאני נותן דעתי, וואי אני חי. מתי שאני אומר וואי אני חי, סימן שאני יודע, עברתי התנגשות, עליתי על מוקש, אני יודע, קרה איזה מה שאומר, וואי אני חי. אבל כשאני מצב נורמלי, אני לא חושב שאני חי. לא חושב את זה בכלל. עץ החיים צריך לאכול ממנו ולא לחשוב עליו. וכשאתה חושב עליו, זה אופציה שהיא מקלישה את היחס. והגישה האינטלקטואלית, האובייקטיבית, שהיא רואה את הדברים, לא מתוך הסובייקט, אלא מתוך הסתכלות אובייקטיבית, שהיא כבר מורידה את האדם מספרת החיים שבו היה לספרת חיים אחרת לחלוטין. צו החיים הפנימי אמר לחיות, זה לאכול מעץ החיים, מכל עץ הגן אכול תוכה. ואומר, יש את האופציה הנפשית שיכול, שאתה יכול במקום לחיות, לדבר על החיים, מסתכל עליהם אובייקטיבית, אל תעשה את זה, אתה הורג את עצמך. כי ביום החולך ממנו מות תמות. וזה הקלשת עוצמת החיים. ותודעותם וידיעותיהם והספירה שבו היה נמצא בתחושה כזאת מוחלטת של תחושה אורגנית עם הכל, הכניסה להסתכלות הזאת שהיא מסתכלת על דברים באופן חיצוני אובייקטיבי, אז זה חטא נורא, זה הקלשה נוראית. יכול להיות ש המעמד הנפשי הזה, זאת אומרת, כמו שאנחנו לא בדיוק מבינים מה זה היכולת הזאת של לאכול מעץ החיים ולחיות בספירה כזאת שהיא בצורה טבעית אוכלת מעץ החיים, כי זה עניינה, כי ככה רואה את המציאות, כי סך הכל היא רואה את כל, היא חיה בגן עדן, ועצם החיים בגן עדן זה בעצמו נקרא לאכול מעץ החיים, חיה בזה ואוכלת וניזול מזה, זה הכל נעשה באופן ספונטני. אבל כמו שאנחנו לא מבינים מה זה הדבר הזה, לא יכולים לדמיין שאנחנו נהיה כאלה, אז ככה אנחנו גם לא מבינים את היכולת לאכול מעץ הדעת. כי מה זאת אומרת לעבור מספרת חיים כזאת לעבור לספרת חיים כזאת? זאת אומרת, אני מנסח את הדברים, אבל מה, אנחנו לא מבינים, תיאורטית אנחנו, הנה אני עכשיו מסביר מה זה החטא בעניין. מעשית, מה קורה ואיך עושים את זה, ואיך אם אתה חי בצורה ספונטנית כזאת, איך פתאום אתה מאבד את זה. אבל הייתה לו את האפשרות, הייתה לו גם שליטה נפשית כזאת, שיכלה להכניס את עצמו למורד כזה, שככה הוא תופס את הדברים, בצורה שאני קורא לו להם עכשיו אובייקטיבית, כדברים מחוץ לו. דן עליהם באופן, אני אגיד בצורה הרגסה, כביכול באופן אינטלקטואלי, במקום שאתה צריך לחיות את זה. אין בזה, שוב, אני חוזר לדבר הראשונים, וכל מה שאני אומר פה, אני אומר סקיצה. אומר במהירות, בקצרה. אז בצורה חלקית, צריך להרחיב בזה הרבה מאוד. ובאמת הדברים האלה שייכים למעשה ברישיס, שבאמת לא נהגו כל כך לדבר עליהם. אילולי שהרב אומר שבימינו כבר אתה לא יכול להסביר מושגי אמונה בסיסיים גם לאנשים בינוניים, אלא לידי הרחבה של מעשה בראשית. אבל בעיקרון, רבים דרך כלל נהגו להגיד לך על שאלות כאלה, מעשה בראשית? מעשה בראשית, מה אתה שואל? אז מכל מקום אני מאיר את זה פה שלא תדמה שמה שאמרתי פה הבנת. זאת אומרת, זהו, העסק סגור. כי יש עוד הרבה מה ללמוד פה, והרבה מה להסביר פה. טוב, זה הערה פשוטה, תמיד יש עוד הרבה מה ללמוד, והרבה מה להסביר. אבל מכל מקום, קריאת כיוון פה אפשרית ככה לראות את הדברים. אמנם, יש גישה אחרת מכל מה שהסברתי פה עכשיו. זאת אומרת, במה שהסברתי פה עכשיו, הסיפה של זה, אז בסדר, אז אדם חטא והסתבך, וכתוצאה מזה נוצרה לו תודעה אחרת, שהיא הרבה יותר קרובה לאיך שאנחנו קולטים את המציאות. כשאתה מדבר על זה, כשאתה קולט את הדברים באופן חיצוני ואובייקטיבי, אז אתה מאבד את התחושה האינסטינקטיבית שחשה את כל היש כאחדות אחת, ומילא יש הרבה אובייקטים, ובמסגרת זאת, כבר הלכה ונוצרה התודעה של המציאות כמו שאנחנו קרוב לאיך שאנחנו מכירים אותה. הוא עדיין גם אחרי חטאו הוא עדיין היה נביא ואנחנו לא. אולי היה נביא יותר ממשה רבינו גם אחרי חטאו. אבל ואנחנו לא. אז עדיין שלא נחשוב שהאדם הראשון הזה אחרי החטא אז הוא בסדר הפך להיות כמו חבר שלנו. אפילו לא כמו הרב קוק, אתה מבין? עדיין יותר מזה. ומכל מקום, כתוצאה מזה, אז הוא ואשתו, אחר כך בניו, אז מפה מתחיל הסיפור המקראי, כמו שהוא אחר כך משתלשל, על פי הדברים הידועים. יש עוד גישה שהיא ניגשת אחרת לדברים, ואומרת שבכלל, המושג אדם הראשון, בטח אצל הפנימיים, אז המושג אדם ראשון, זה לא מדובר על משהו היסטורי, לא מדובר על איש היסטורי, אלא זה מושג מטה-היסטורי, שפירוש המושג אדם ראשון זה נפש האדם הכללית, כוח החיים האנושי, ראשוניות האדם, זאת אומרת, אדם ראשון, ראשון בעברית הוא תמיד מציין תכליתיות, מגמתיות. אז ראשוניות האדם זאת אומרת הנקודה האדמית, אידיאת האדם, רעיון העל של האדם. ופה במעשה בראשית אז יש לך סיפור במשול משל הקדמוני על האדמיות. יש לה ייעוד להגיע להיות בגן העדן, ופה אפשר קצת להשתמש כאין מה שתיארתי כאילו מציאות היסטורית, כמו שתואר אצל אדם הראשון ההיסטורי. אז עכשיו, לעשות את הכל יותר רוחני. וגן עדן זה אידאה נשמתית שמונחת בעומק רוח האדם, בכללית ישנה שאיפה לגן עדן, זה המציאות האצילית, הדינה. הפנימית שמונחת בתור תביעה נפשית באדם באשר הוא, וכשהוא לא יודע לענות על השאלה אייכה, אדם לא יודע לזהות את האדם, the mankind, האנושות, הוא לא יודע לזהות את תכונתה העצמית, את עצמיותה, את פנימיותה, הוא לא יודע מה זה, איפה היא. אז אם גורשת מגן העדן שלה, זה מין משל כזה שעניינו להגיד מה המסגרת שבה המציאות הממשית יוצרת פער אל מול החיזיון הנשמתי, אל חלום חייו של האדם בתרבותו. עד כאן זה, איך נקרא לזה? מבוא לתשובה מלאה לשאלתך.